lead us, Joshua. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי ט"ז בחשוון תשפ"א, מסכת נידה, דף כ"ב. רדיו קול חי זו התחנה, האכסניה והתדרים הם 92.8, 93 ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש, ונושאים את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה, תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יערע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף כ"א במסכת נידה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע בודקים בכוס של טבריה פשוט, והתשובה שהוא דק יותר מכוסות אחרים וניכר בו האדום יותר? שאלה שנייה לשמואל, מפני מה מתאמר רבי יהודה, והתשובה שמדובר בחתיכה מדלת המינים הטמאים וסובר שהחתיכה דם? שאלה שלישית לרבי יוחנן, מפני מה מתאמר רבי יהודה, והתשובה שאין ידוע מה הפילה והולכים אחרי הרוב ורוב החתיכות מדלת המינים? שאלה רביעית לרב נחמן בר יצחק, מפני מה מתאמר רבי יהודה, והתשובה שהוא סובר שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם? שאלה חמישית, אילו הם השיטות שנאמרו בעניין דם שבתוך החתיכה, והתשובה לסומחוס, אם יש דם בחתיכה טמאה? לרב אחא, אפילו אם תוכה מאדים, ולרב שמעון בר יוחאי, רק אם הדם אגור בתוכו. שאלה אחרונה על דף כ"א, מה הסברה לחלק בין שפורפרת לחתיכה? התשובה שאפילו אם אומרים ששפורפרת חוצצת, אבל החתיכה שדרכה לראות כך אינה חוצצת, משום שמין במינו אינו חוצץ. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף כ"א במסכת נידה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי היקר, ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע ט"ז בחשוון תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף כ"ב במסכת נידה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"א עמוד ב, טוב שורות, 17 שורות לפני סוף הדף, מן המילים באי מיני רב ירמיה מרבי זיירה, הרואה דם בשפורפרת מהו? מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מביאה הגמרא ספק בדין ראתה דם בשפורפרת, והספק הזה מובא כאן מפני דמיונו לדין דם שנמצא בחתיכה. באי מיני רבי ירמיה מרבי זיירה, שאל רבי ירמיה את רבי זיירה, אישה רואה דם שיצא ממקורה בתוך שפורפרת, כגון שהכניסה קנה חלול באותו מקום ונמצא בתוכו דם, מהו, מה דינה? האם נטמאה תומת נידה או לא? וצדדי הספק הם, האם נאמר שמאחר שנאמר בפרשת תומת נידה, ואישה כי תהיה זב אדם, יהיה זובה בבשרה שבעת ימים, תהיה בנידתה וכל הנוגע בה יטמע עד הערב, ונסביר ששתי פרשיות סמוכות זו לזו נאמרו בדיני אישה שיצא תומה מגופה, האחת בפסוק שציטטנו, והשנייה בפסוק ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נידתה, או כי תזוב על נידתה. הפרשה הראשונה מדברת בתומת נידה, ואף על פי שהוזכר בלשון זיבה, והשנייה עוסקת בדיני תומת זבה, ובה נאמר דין ספירת שבעה נקיים והבאת קורבן. אז יש לדייק מכך שדווקא אם זב אדם דרך כותלי בית הרחם ללא דבר מפסיק, בזה אמרה תורה שתהיה מעט תומת נידה, שהרי בבשרה אמר רחמנה, בבשרה אמר הכתוב, ונלמד מזה, שדווקא באופן זה תמאה, ולא כשזב אדם בשפורפרת, ולא נגע בכותלי בית הרחם. לצד אחד של הספק, עוד אילמה שמה נאמר, היי בבשרה, המילה בבשרה מבאה אלה נצריכה ללמד שהאישה מתאמה בתומת נידה בעוד אדם מבפנים בפרוסדור של בית הרחם, שכן משמעות הלשון בבשרה בעוד אדם בתוך בשרה, כשם שתמאה כשאדם בחוץ, מחוץ לגופה, ואינה דומה לזב ובעל קרי שאינם נטמאים בעוד תומתם מבפנים עד שתיצא לחוץ. ואם כן לא נותר לנו, מקור ללמוד ממנו לתאר את הרועה בשפורפרת. אמר לי, רבי זירא פושט את הספק מתוך דרשת הכתוב, מיישיב רב זירא לרבי ירמיה, הרועה בשפורפרת אינה נתמת, מפני שבבשרה אמר רחמנה. בבשרה אמרה התורה, והמיעוט הזה, שדווקא כשראתה בבשרה ממש נתמת, ולא כשראתה בשפורפרת. ובהכרח יש לדרוש כך, דהי שאילו תיבת בבשרה מבאי אליה הייתה נצרכת רק ללמד את הדין שהנידה מתאמה מבפנים כבחוץ, אם כן נעים הקרא, היה לו לפסוק לומר, בבשר או בשרה. מהי, מדוע שינה הפסוק לכתוב בבשרה? שמע מינה, יש ללמוד מכך תרתי את שתי הדרשות, גם שמתאמה מבפנים כבחוץ, וגם שאינה מתאמה בשפורפרת. מקשה הגמרא על דברי רבי זירא. כיצד אמר רבי זירא שהרועה דם בשפורפרת אינה נתמת, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, המפלת חתיכה, קורעה על מנת לבדוק אם יש בדם הגור, דם אסוף, תמאה תומת נידה מחמת אותו אדם, ואם לאו, תאורה. מוכח מדבריו שאדם מתמת תומת נידה, אף על פי שלא נגע בבשרה בכותלי בית הרחם, אלא יצא מתוך החתיכה. ומדוע לא יתמת דם שיוצא בתוך שפורפרת? מתרץ את הגמרא אחי אשתא, וכי כך נראה עכשיו בעיניך ששפורפרת וחתיכת דינם שווה? שאתה משווה ביניהם? הרי יש לחלק. אתם שם כשראתה דם בחתיכה, כך הוא דרכה של אישה לראות דם בחתיכה, ועל כן נטמעה מחמתו. ואף על פי שלא נגע אדם בבשרה ממש, הרי זה כמי שנגע בבשרה, מפני שמין במינו אינו חוצץ. אבל אחר כאן לעניין רואה בשפורפרת, הרי אין דרכה של אישה לראות דם בשפורפרת, וכיוון שלא נגע אדם בבשרה, אינו מתמא. מבקשת הגמרא לתלות את דין רואה בשפורפרת במחלוקת תנאים. לאמא, אם יש לומר שדין רואה בשפורפרת תנאי, זה תלוי במחלוקת תנאים. דתניא, שנינו בברייתא, המפלת חתיכה, אף על פי שהחתיכה מלאה בתוכה בדם, אם יש עימה דם מחוץ לחתיכה, הרי האישה טמאה טומאת נידה, ואם לאו, תאורה. ושלא כדברי רבי יוחנן הסובר, שגם דם הגור בתוכה מתמא. רבי אליעזר אומר, נאמר בפסוק, דם יהיה זובה בבשרה. יש ללמוד מכך שדווקא כאשר זב הדם על בשרה ממש נתמת, ולא כאשר נמצא אדם בשפיר, שהוא אור הולד קודם שנוצרו בו גידים, עצמות ובשר, וכן לא כשנמצא אדם בחתיכה, ולכן המפלת חתיכה מלאה דם, תאורה. מפסיקה הגמרא באמצע דברי הברייתא ומקשה עליה. שואלת הגמרא, לכאורה דברי רבי אליעזר, היינו הם שווים לדברי תנא קמא, שהרי שניהם תיארו אישה שמצאה דם בחתיכה. מתרצת הגמרא, אימה, אמור כך, כל דברי הברייתא הם דברי רבי אליעזר, והוא הולך ומפרש את דבריו. המפלת חתיכה שלא נמצא עם אדם, תאורה, זאת מפני שרבי אליעזר אומר שיש לדרוש מהפסוק בבשרה, שדווקא הרועה דם בבשרה תמאה, ולא הרועה דם בשפיר, ולא הרועה בחתיכה. ממשיכה הגמרא בהבאת סיום דברי הברייתא, והחכמים אומרים, אין דם זה הנמצא בחתיכה דם נידה, אלא דם חתיכה ובאינו מתמא. מקשה הגמרא על הברייתא, ומבארת את המחלוקת באופן שמחלוקתה מגם לגבי דין רואה בשפורפרת. מקשה הגמרא, הרי תנא קמא שהוא רבי אליעזר, נמי גם הוא תאורה מתאר, מתאר את המפלת חתיכה שנמצא דם בתוכה. אז מה ההבדל בינו, בין תנא קמא לבין חכמים? אלא, האם אין פירושה של הברייתא ככה? דפלי פלויי איקה בעיניו, שההבדל בין תנא קמא לחכמים זה במקרה, שהפיל לחתיכה שיש בה שורות שורות של בקעים מבחוץ, ונמצא דם באותם הבקעים. תנא קמא סבר שהטעם שהדם הנמצא בחתיכה אינו מטמא, זה מחמת גזירת הכתוב, שנאמר בבשרה, ודורשים מכך, שרק דם שנגע בבשר כותלי בית הרחם מטמא, ולא דם הנמצא בשפיר, ולא הנמצא בחתיכה, שיש חציצה בין הדם לבין בשרה, ולטעם הזה, הוא הדין לדם הנמצא בשופרת שאינו מטמא, מאחר שלא נגע בבשרה. ולטעם הזה, הנימי לדברים אילו אמורים רק איך דשיע, במקרה שהחתיכה חלקה, וכל אדם נמצא בתוכה ולא מבחוץ, אבל כאשר החתיכה פלי פלויי, פעלת בקעים מבחוץ ומצוי דם גם בבקעים, הרי היא טמאה. מה היא טעמי? מה טעמו של החילוק בין חתיכה חלקה למבוקעת? מפני שכאשר החתיכה מבוקעת, בבשרה קרינה בי, דם הבקעים נוגע בבשרה, והוא בכלל מה שתימא הכתוב כשאמר, דם יהיה זובה בבשרה. וזו כוונת תנא קמא שאמר, אם יש עם הדם תמאה ואם לאו תאורה. אם יש דם מחוץ לחתיכה כגון שהחתיכה מבוקעת תמאה, ואם לאו, שהחתיכה חלקה והדם בתוכה תאורה. ועל כך אתו רבנן למימר, באו חכמים לחלוק ולומר שאין טעם טהרת דם הנמצא בחתיכה מכוח גזירת הכתוב, כי הם לא דורשים מהפסוק בבשרה אלא לעניין שמתאמה מבפנים כבחוץ, והם לא מדייקים את שתי המשמעויות מלשון הכתוב כפי שדייק תנא קמא, אלא מסברה שאין דם זה דם נידות כלל אלא דם חתיכהו. אם כן, אף על גב דפלי פלויי, אף אם יש בקעים בחתיכה מבחוץ ודמה נוגע בבשר, אף על פי כן היא תאורה, מפני שאין זה דם נידה אלא דם חתיכה. יש לדייק מדבריהם שדווקא בדם חתיכה הם מתארים מפני שאינו דם נידות. דם נידה, אבל כשיוצא מגופה דם נידה, ודאי הוא תמה, ואפילו אם יצא בשפופרת נמי, גם כן הוא תמה. נמצא שמחלוקת רבי אליעזר וחכמים היא, האם דם שבחתיכה טהור מטעם שאינו נוגע בבשרה, אם כן גם דם שפופרת טהור, אבל דם שבבקעי חתיכה תמה, או שמא דם שבחתיכה טהור מפני שאינו דם נידה אלא דם חתיכה, בין אם הוא בתוכה או בבקעים שעליה. ואם כן, דם שבשפופרת תמה מאחר שדם נידהו. דוחה הגמרא את הראיה מן הברייתא, אמר אביי, אין להוכיח מהברייתא שדין רואה בשפופרת תלוי במחלוקת תנאים, מפני שאפשר לפרש שכשראתה בשפופרת, כולה אלמה לא פליגי דטהורה, בין תנא קמא ובין חכמים סוברים שהיא טהורה. כי פליגי, לא נחלקו תנא קמא וחכמים, אלא בדין רואה דם בחתיכה מבוקעת. מר סבר תנא קמא סובר שדרכה של אישה לראות דם בחתיכה, וכיוון שכן, דם החתיכה הוא דם נידות, וכאשר החתיכה מבוקעת שאין חציצה בין אדם לבשרה, התמאה מחמתו. ומר סבר חכמים סוברים, אין דרכה של אישה לראות דם בחתיכה, וכל דם הנמצא בחתיכה אינו דם נידות, ולכן, אף אם יש בקעים בחתיכה שאין חציצה בין אדם לבשר, אף על פי כן אינה נתמאת מחמתו. נמצא שלדעת הבאי חכמים מתארים את דם החתיכה משני טעמים, גם מטעם חציצה וגם מטעם שאינו דם נידות, ותנא קמא אינו מתאר אלא מטעם חציצה, ולכן בשפופרת כולם מתארים שהרי ישנה חציצה. המחלוקת היא בחתיכה מבוקעת, תנא קמא מתמה מפני שאין חציצה, חכמים מתארים מפני שאינו דם נידות. רבא מפרש את מחלוקת תנא קמא וחכמים באופן נוסף. רבא אמר יש לפרש את מחלוקת תנא קמא וחכמים כך, דכולי עלמא לדעת כולם, אין דרכה של אישה לראות דם בחתיכה ואינה נתמת מחמתו טומאת נידה, ואפילו אם הייתה החתיכה מבוקעת, וכן לדעת כולם הרואה בשפופרת טהורה. ואחר כאן בברייתא הזו, לא לעניין טומאת נידה נחלקו, אלא לעניין טומאת ערב. האם דם חתיכה מטמא את הנוגע בו עד הערב כדין דם נידה? דם הנידה מטמא במגע ובמסע, ובאישה טהורה הוא מקור מקומו טמא כמפלגי. ומחלוקתם היא, האם מקורה של אישה טהורה הוא טהור או טמא? אם המקור עצמו טמא, כל דם הבא דרך שם, נעשה ותומה לטמא אדם תומת ערב ולטמא טהרות שיגע בהן. אבל אם המקור טהור, אינו מטמא את הדם היוצא ממנו. ומבאר רבא, דרבי אליעזר שהוא תנא קמא שאמר, שכשאין עם החתיכה דם האישה טהורה סבר, שהאישה טהורה מפני שגזירת הכתוב היא שראייה שכזו אינה נחשבת ראייה לטמא אותה כדין נידה, מאחר ואין דרכה של אישה לראות דם בחתיכה, ואף על פי כן, דם הנמצא בחתיכה הוא טמא, כדין דם נידות שמטמא במגע ובמסע. דעתי שהרי אדם בא דרך המקור, והמקור הוא טמא. ואף על פי שהתורה תיארה את האישה הרואה בחתיכה מטומאת נידה מכל מקום, לא גזרה שאדם עצמו יהיה טהור, אלא רק שראייתו אינה מטמאה כדין ראייה. רבנן סברי, וחכמים שהוסיפו ואמרו, אין זה דם נידה אלא דם חתיכה, סוברים שהאישה טהורה מפני שראייה בחתיכה אינה מטמאת, ואף המקור מקורו טהור. ואינו מטמא טיפת הדם היוצאת ממנו, ועל כן דם זה איננו מטמא אפילו טומאת ערב. כעת להבנת דברי הגמרא והסוגיה שלפנינו, נקדים ונבאר מעט מדיני בעל קרי וזב. כותב הרמב״ם בהלכות מחוסרי כפרה פרק ב' הלכה א', מחוסרי כפרה הכוונה שלמרות שאותם טמאים טבלו לטהרתם ויזו עליהם ממי פרה אדומה, כל זמן שהם לא הביאו את קורבנם אסור להם לאכול בקודשים. אם כן, כותב הרמב״ם, הזוב האמור בתורה הוא שכבת זרע הבא מחולי החללים שהיא מתקבצת בהן. וכשיצא הזוב אינו יוצא בקושי העבר כשכבת זרע, ואין ביציאתו תאווה ולא הנאה, אלא נגרר ויוצא כמו בצק של שעורים. דליל כלובן ביצה המוזרת, דהיינו שאינה ראויה לגדל לפרוח. אבל שכבת זרע צבעה לבן עבה וכשורה כלובן ביצה שאינה מוזרת. ומדיני הזב, הרואה ראייה אחת של זוב, הרי הוא כבעל קרי כמפורש בתורה שהוא טמא כל אותו היום עד הערב, ובערב טובל ונתאר. הרואה שתי ראיות של זו, והרי זה זו, וצריך ספירת שבעה נקיים, וביית מים חיים, כמפורש בפסוק שם, שהוא תמה כל ימי זובו, וכשתפסוק הזיבה, מונה שבעת ימים נקיים כמו זווה, וטובל בשביעי במים חיים. ראה שלוש ראיות, הרי זה זו גמור וחייב בקורבן, ואין בן זו שראה שתי ראיות לרואה שלוש ראיות, אלא קורבן בלבד. זו שראה ראייה של זוב בשבעת הנקיים אפילו בסוף היום השביעי, סתר הכל ומתחיל למנות שבעה ימים נקיים מאחר יום הראייה האחרונה. ושכבת הזרע עצמה מאבות הטומאה היא, ומתאמה במגע ואינה מתאמה במסע. אחד הנוגע בה ואחד הרואה אותה הוא ראשון לטומאה מן התורה. וזובו של זב אב מאבות הטומאה כזב, כנאמר זובו תמהו, ומתאמה במגע ובמסע בכל שהוא. מסתפקת כעת הגמרא בשורה השמינית בדף חב עמוד א', בדין רואה קרי בכיסם האם נטמע או לא. באי מיני רבא מרב אונה. שאל רבא את רב אונה, אדם הרואה קרי בכיסם, הכניס כיסם בפי האמה והוציא בו את זרעו, מהו? האם נטמע כדין מי שיצא ממנו שכבת זרע או לא? מפני שבדין תומת רואה קרי נאמר, ואיש כי תיצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל בשרו ותמה עד הערב. יש להסתפק. האם כיוון שממנו, אמר רחמנה, התורה אמרה ואיש כי תיצא ממנו, נלמד שאינו תמה עד דנפיק מבשרו, עד שייצא הזרע מבשרו ממש, כמשמעות הכתוב כי תיצא ממנו, לא כאשר הוציאו בקיסם, או דילמה, היי ממנו או שמה ממנו זה, האמור בפסוק, נדרש לדבר אחר, שאינו נטמע עד שתיצא תומתו לחוץ, עד שייצא הזרע מחוץ לגופו. אבל אין חילוק כיצד יצא לחוץ, ואפילו אם יצא בקיסם, נמי גם כן הוא תמה. ומסביר הריטב"א שהדין הזה שבעל קרי אינו מתמה עד שתיצא תומתו לחוץ, זה דין מוסכם, שהרי זו משנה מפורשת לכמן בדף מ' עמוד א'. אלא הגמרא מסתפקת כאן, האם הפסוק ממנו בא ללמד את אותו הדין, או לתאר את הרואה קרי בכיסם. אמר לי, השיב לו רב אונה, תיפוק לי, הרי גם אם לא תדרוש מהפסוק ממנו, שאינו נטמע על ידי קיסם, תוכל להוציא דין זה ממקור אחר. דהו עצמו אינו מטמא אלא בחתימת פי האמה, שהרי כל רואה קרי אינו נטמע, אלא בזמן שיוצא ממנו זרע שיש בו כדי לסתום את כל פי האמה, שכחתימת פי האמה היינו כדי סתימת נקב פי האמתו. וכאן שהכניס קיסם בפי האמתו, לא היה בזרע יוצא שיעור חתימת פי האמה בשלימות, שהרי נחסר ממנו מעט כדי קיסם. ועל כן בוודאי אינו נטמע באופן הזה. דנה הגמרא, האם הרואה קרי אינו נטמע אלא בחתימת פי האמה? לממרה, שאל רבא את רב הונא, האם בדבריך שאמרת שהרואה קרי אינו נטמע אלא בשיעור חתימת פי האמה, באת ללמד שתומת הרואה קרי היא מחמת דנוגע אבי, שהוא נוגע בשכבת זרע, ושכבת זרע יבה תומה ומתמה במגע. ואם כן קשה, מאחר שתומתו אינה אלא מדין נוגע, אלא מעטה להסתור בזיבה, ראוי היה להיות שזו הסופר שבעה ימים נקיים כדי להיטהר מזובו, וראה קרי באחד הימים הללו, לא התקלקלו ימי ספירתו, כשם שאם נגע בשרץ בימים הללו, לא נתקלקלה ספירתו. אם כך, עלה מתניה, מדוע אם כן שנינו בברייתא בתורת כהנים על פרשת מצורע, זאת תורת הזו אשר תיצא ממנו שכבת זרע לתמבה, הוקשה ושוותה שכבת זרע לזיווה כדי לומר לך, מה זיווה סותרת? אם ראה זיווה בתוך שבעת הנקיים נסתרה ספירתו, ועליו למנות שבעה ימים חדשים בנקיות, כי לומדים מהמילים ואחר תתאר האמור בפסוק, שרק אחר שבעה ימים נקיים רצופים היא תאורה שלא תהיה תומה מפסקת ביניהם, אף שכבת זרע נמי סותר אם ראה שכבת זרע בתוך שבעת הנקיים, סתר את מניינו. אמר להשיב רב הונא לרבה, לעולם תומת רואה קרי היא אכן מדין נוגע ולא מדין רואה. וסתירה היינו תמה דסותר, והטעם שראיית שכבת זרע בתוך ימי הנקיים סותרת, אינו מחמת שכבת הזרע עצמה, אלא לפי שאי אפשר לה לשכבת הזרע לצאת מגופו של הזב, בלא צחצוחי זיווה, בלא שתהיה מעורבת בטיפת זיווה, והזיווה היא שסותרת את מניין הנקיים. וצחצוחי זיווה מפרש הארוך סחיטה. היינו שמעט זוב נסחט ויוצא עם שכבת הזרע. ומאחר שאינם צחצוחי זיבה בעין, אלא רק מעט המעורב בתוך שכבת הזרע, על כן לא היינו יודעים דין זה ששכבת זרע סותרת בספירת עזב לולי דרשת הפסוק. ממילא הזיבה היא שסותרת את מניין הנקיים. חזר רבא ושאל את רבונה לדבריך שזב הרואה קרי מעורב מעט זוב בשכבת זרו, אלא מעטה היה ראוי לך לומר שראיית קרי בתוך שיבת הנקיים תסתור כל שיבה שיתקלקל מניינו לגמרי, ויהיה עליו להתחיל בספירת שיבה ימים חדשים. עלה מתניה, מדוע אם כן שנינו בברייתא בתורת כהנים, זאת תורת הזב, ואשר תיצא ממנו שכבת זרע לתמאבה, וקשה ושוותה שכבת זרע לזיבה, כדי לומר לך, מה זיבה סותרת כשראה זוב בתוך ימים נקיים? אף שכבת זרע סותר כשראה קרי בתוך ימי הנקיים? שואלת הברייתא, אם דין סתירה של שכבת זרע נלמד מזיבה, אם כן נאמר, מה זיבה סותרת את כל השבעה נקיים, וכשראה זוב אפילו ביום השביעי עליו להתחיל לספור שבעה ימים חדשים, אף הרואה שכבת זרע נמי יהיה סותר, גם כן יהיה סותר את כל השבעה, וכשיראה שכבת זרע בתוך ימי הנקיים, יהיה עליו להתחיל את ספירתו שינית. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב באומרו ואשר תיצא ממנו שכבת זרע לתמאבה, אין לך בא בשכבת זרע לעניין סתירת נקיים, אלא מה שאמור בה לעניין תומה, וכשם שעיקר תומת שכבת זרע אינה אלא ליום אחד, כנאמר, ואיש כי תיצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל בשרו ואת עמי עד הערב, כך גם בסתירת הנקיים, הרי היא סותרת יום אחד בלבד, ועל כן זב הרואה קרי בתוך ימי ספירתו, אינו סותר אלא אותו היום בלבד, ולמחרת ממשיך את ספירתו ממקום שפסק, שאם ראה קרי ביום השלישי לספירתו, אותו היום אינו עולה לו, ויום המחרת יחשב כיום השלישי לספירה. ומשמע אם כן מברית הזו, שסתירת הנקיים על ידי שכבת זרע היא מדין שכבת זרע, ולא מחמת צחצוחי זיבה המעורבים בה. כאילו הייתה הסתירה מחמת צחצוחי הזיבה, היה ראוי שתסתור את כל שיבת הנקיים, כדין זיבה ממש. אמר לה, ישיב רבונה לרבה, לעולם הטעם ששכבת זרע סותרת בספירת הנקיים של זב, זה מפני שצחצוחי זיבה מעורבים בה. ואף על פי כן, אינה סותרת אלא יום אחד. מדוע? גזירת הכתובי של הפסוק הזה, שממנו דורשים שאין שכבת זרע סותרת אלא יום אחד. ומה היא גזירת הכתוב? זיווה גמורה דלא ערבה בשכבת זרע, סותרת כל שיבה. זיווה גמורה, שאין שכבת זרע מעורבת בה, היא סותרת את כל השיבה נקיים, ואילו צחצוחי זיווה דערבה בשכבת זרע, צחצוחי הזיווה מעורבים בשכבת זרו של הזב, לא סותרת ממניין הנקיים אלא יום אחד. ודעת הראש היא שדין סתירה על ידי שכבת זרע חלוק בגדרו מסתירה על ידי זוב, שעיקר דינו של הזב הוא לספור שבעה ימים שלא יראה בהם זוב כלל, ואם ראה זוב אפילו בסוף היום השביעי יתברר שעדיין לא פסק מזובו ועליו למנות שבעה ימים חדשים. אבל אם ראה שכבת זרע, עיקר הסתירה היא מפני שצריך ימים נקיים, ויום שראה בו קרי אינו נקי. לכן סובר הראש שזב שיראה קרי ביום השביעי לספירתו, אחרי שכבר ספר את מקצת היום, לא יסתור כלום, ואינו צריך למנות עוד אפילו יום אחד, מפני שלעניין שם נקיים, די במקצת היום ככולו, ומאחר שבתחילת היום השביעי היה נקי, אין קפידה בכך שראה אחר כך קרי במשך היום. אבל ברש"י מבואר, שלא כמו הראש, שראיית קרי סותרת יום אחד אפילו ביום השביעי לספירתו. נמצא שלמסקנה, שיטת רבונה היא שהרואה קרי אינו מטמא מדין, רואה אלא מדין נוגע בשכבת זרע, ואף על פי כן, זב שראה קרי סתר יום אחד ממניין הנקיים, מחמת שצחצוחי זיווה מעורבים בשכבת זרעו. ומאחר שתומת ראיית קרי היא תומת נגיעה, נאמרו בשיעורים ואינה מטמא אלא בשיעור חתימת פי העמה. ורואה קרי בקיסם אינו נטמא מפני שחסר אצלו משיעור חתימת פי העמה כמלוא קיסם. מסתפקת הגמרא בדין דם נידה יבש, האם מטמא או לא. באי מיני רבי יוסי ברבי חנינה מרבי אלעזר, שאל רבי יוסי ברבי חנינה את רבי אלעזר, אישה שראתה דם יבש, כגון שיצא מגופה חתיכת דם יבש, מהו? האם נטמאה מחמתו תומת נידה, כדין הרואה דם לך, או שמא אין אישה נטמאת תומת נידה, אלא על ידי דם לך? וצדדי הספק הם, שהרי בפרשת זבה נאמר, ואישה כי יזוב זוב דמה, ימים רבים בלא עת נידתה, או כי תזוב על נידתה כל ימי זוב תומתה, כי ימי נידתה תהיה תמאה היא. יש לדייק, דווקא כשאדם לך היא תמאה, שרי כי יזוב זוב דמה, אמר רחמנה. כך אמר הכתוב, ומלשון זה משמע, שאינה תמאה עד דמי דבדה יבלי, עד שאדם יזוב, ולכן אם ראתה דם לך אין, אחי נתימאה, אבל אם ראתה דם יבש לו, היא אינה נתמת מחמתו. עוד דילמה או שמה יש לבאר את הפסוק באופן אחר? אי כי יזוב זוב דמה? לשון זיווה שהוזכר בפסוק הזה לא הוזכר, אלא הועיל אורחא דמילתא, כך היא הדרך הרגילה של הדברים, שדם זב, אבל באמת לעולם, אפילו אם יצא ממנה דם יבש, נמי גם כן היא תהיה תמאה. אמר לה, השיב לו רבי אלעזר, תניתו, שנינו זאת כבר במשנה לקמן בדף נ"ד עמוד ב'. דם הנידה ובשר המת מטמאין את הטהרות בין כשהם לחים ובין כשהם יבשים. אם כן, מדוע הסתפקת אם דם יבש מטמא? אמר לה, השיב לו רבי יוסי ברבי חנינה, במקרה שהיה אדם לח בשעה שיצא מגופה ואחר כך נעשה יבש, לא קמי באלי. דינו של דם זה הוא לא ספק אצלי, שהרי מפורש במשנה שדם הנידה מטמא יבש. כי מביילי, מה שהסתפקתי, זה במקרה שהיה אדם יבש מעיקר, מתחילתו, שיצא מגופה כשהוא יבש. ודין זה אי אפשר לפשוט מהמשנה שם. שהרי אפשר שלא תמאה המשנה דם נידה יבש, אלא באופן שהיה לך מתחילתו. ובדומה לבשר המת השנוי באותה משנה, שתמיד הוא לך מעיקרו ורק אחר כך מתייבש. הישיב לו רבי אלעזר, השאלה זו נמי תניתוע, גם אותה כבר שנינו במשנתנו להל בדף חפה לפעמוד א', נאמר בה מפלת כמין קליפה, כמין שערה, כמין עפר, כמין יבחושין, אם היו נפלים אילו אדומין, תטיל למים, ואם נפלים אילו נמוכו במים, מתברר שדם הם, והרי היא תמאה. ומוכח אם כן, שגם כאשר אדם יצא מגופה כשהוא יבש כעפר, נתמאה מחמתו. מקשה הגמרא, יח אם כך הדבר שגם כאשר יצא מגופת דם יבש היא תמאה, אם כן בלא נמוכו נמי, גם אם הטילה למים והחתיכות לא נמוכו, תהיה תמאה מפני שהפילה דם יבש. תרצת הגמרא, אמר רבא, כי לא נמוכו, כאשר החתיכות לא נמוכו במים, אין אנו חוששים שם הדם יבשן, אלא תולים שהחתיכה הזו היא בריאה בפני עצמה, היא מין חתיכה שנוצרה בגופה, וכך היא נבריאה מתחילתה כמין קליפה או שערה אדומה. שואלת הגמרא, ומעיקה כאי גוונה? וכי יש דבר שכזה שאישה תפיל כמין קליפות ושערות שנוצרו בגופה? משיבה הגמרא, אין, כן, ועתניה, כך שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, שני מעשים העלה עמו אבא כאשר עלה מעירו טבעין לישיבה שביבנה, וכך היו המעשים. מעשה באישה שהייתה מפלת מרחמה כמין קליפות אדומות, ובאו ושאלו את אבא אם היא תמאה או לא, ואבא שאל את השאלה הזו לחכמים, וחכמים שאלו לרופאים מה טיבן של קליפות אילו בגופה, ואמרו להם הרופאים, אישה זו מכה הפצע יש לה בתוך מאה, שממנה מפלת כמין קליפות, שגלדי המכה נראים כקליפות אדומות, ולכן תטיל את הקליפות למים, ואם נימוכו הרי תמאה, מפני שבוודאי דם נידותו ולא גלדי מכה, אבל אם לא נימוכו, תאוראי, כי יש לתלות שהקליפות הם גלדי מכה ואינן מתמות. ושוב הרע מעשה באישה שהייתה מפלת מרחמה כמין שערות אדומות, ובאה ושאלה את אבא אם היא תמאה או לא. ואבא שאל את השאלה הזו לחכמים, וחכמים שאלו לרופאים מה טיבן של שערות האלו בגופה. אמרו להם הרופאים, אישה זו שומה יבלת יש לה בתוך מאיה, שממנה מפלת שערות אדומות, מפני שהדרך שיש שערות בשומה, ולכן תטיל את השערות למים. אם שערות אלו נימוכו הרי היא תמאה, מפני שבוודאי דם נידות הן ולא שערות שצמחו בשומה. אבל אם הם לא נימוכו, הרי היא תאורה, כי יש לתלות ששערות של שומה הן ואינן מתמות. אם כן, מסקנת הסוגיה שהספק האם דם יבש מתמה או לא, נפשט ממשנתנו, שאפילו אם היה יבש מעיקרו, הרי הוא מתמה, והטעם שכשלא נימוכו החתיכות אינן מתמות, זה מפני שאז מוכח שבריאה בפני עצמה הן ואינן דם כלל. מפרשת הגמרא עכשיו את דיני הבדיקה במים. אמר ריש לקיש, במשנה שנינו תטיל למים, אם נימוכו תמאה ואם לאו תאורה. ובדיקה זו, אומר ריש לקיש, צריכה להיות דווקא בפושרין. אבל אם בדקה במים צוננים ולא נימוכו, עדיין לא התברר שהיא טהורה. כי שמא אם הייתה מטילה למים פושרים, היו החתיכות נימוכות. ובשיעור הפושרים מביא הראש בשם ספר העיתור, שהוא כמו חומם של 100 נערות בקיץ. והריטב"א כתב ששיעור פושרים דיו שיהיה כחמימות ארוך. אומרת הגמרא תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא כדברי ריש לקיש, תטיל את הקליפות והשערות למים ודווקא בפושרין. מביאה הברייתא דעה שנייה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא תטיל למים לבדוק אם דמו, אלא ממאחתו ברוק שעל גבי הציפורן. אם נימוח על ידי מיוח זה, הרי דמו וטמאה, ואם לא נימוח, אז זה לא דם והיא טהורה. שואלת הגמרא, מהי בעיניי ומה מחלוקתם של תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל? אמר רבינה, מיוח על ידי עדך קיקה בעיניי, מחלוקתם היא, האם רק חתיכה שנימוחה מעליה על ידי שריעה במים היא דם, או שמא גם חתיכה שנימוחה רק על ידי מיוח? לתנא קמא חתיכה שאינה נימוחה במים ורק על ידי מיוח היא נימוחה, אינה דם. ולרבן שמעון בן גמליאל, אפילו זו שנימוחה במיוח, נחשבת לדם. דנה הגמרא, למשך כמה זמן צריכים להשרות במים? התמתנן במשנה לקמן בדף נ"ד עמוד ב', שנינו, לעניין זוב, ניע, רוק, שרץ, נבילה ושכבת זרע, שאינם מתמים אלא כשהם לחים. אבל אם על ידי שריה במים הם חוזרים ללחותם, הרי הם מתמים גם בעודם יבישים. מבארת הגמרא, כמה היא שרייתן שיש בה כדי לקבוע שדינם כלחים? אם חוזרים ללחותם על ידי שריה במים פושרין, ויהיו שרועין בהם מעת לעת, 24 שעות. אבל אם אינם חוזרים ללחותם, אלא על ידי שריה במים חמים, או על ידי שריה בפושרים יותר ממעט לעט, דינם כי יבישים ואינם מתמים. שואלת הגמרא, אך המי, כאן, לעניין שריית החתיכות במים, כדי לברר אם דם הם או לא, מה הדין? מי בעינה האם צריך להשרות במים מעט לעט? ואם שרתה החתיכה פחות משיעור זה ולא נימוך, עדיין לא יתברר שאינה דם, או שמה בשריית החתיכות לא צריך מעט לעט. וצדדי הספק הם, האם דווקא בשרץ ונבילה דאקושי שהם קשים בעינן מעת לעת צריכים שיהיו שרועים מעת לעת כיוון שאינם מתרקחים בפחות מן השיעור הזה, אבל דם דרקיך, דם שהוא רך לא צריך לשרותו מעת לעת, ולאחר שריית יום או לילה כבר מתברר אם אכן הוא דם או לא, או דילמה לא שנה, או שמה אין חילוק בין שרץ ונבילה לדם ובכולם צריך שריה מעת לעת. מסיימת הגמרא ואומרת, תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק, כי היא לא נפשטה, תיקו, ראשי תיבות, תשבי. הלא הוא אליהו הנביא שיבוא במהירה לבשר על הגאולה, יתרץ קושיות ובעיות. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השלישי, המפלת כמין דגים, חגבים, שקצים ורמסים, אינה טמאה, אלא אם יש עמהם דם. שואלת הגמרא, ולפלוג נמי רבי יהודה בה, מדוע לא יחלוק רבי יהודה גם בדין זה ויאמר שמפלת דגים וחגבים טמאה בין אם היא ראתה עמם דם ובין אם לא? כשם שבתחילת המשנה לעניין מפלת חתיכה טימא רבי יהודה אפילו אם אין עם הדם, וכפי שנתבאר טעמו לעיל בדף כ"א עמוד א', משום שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, אשר רבי יהודה יטמא גם כשהיא מפילה דגים חגבים, שקצים או רמסים. נחלקו המוראים כיצד ליישב את הקושייה הזו. אמר ריש לקיש, אכן גם בבב הזו במשנתנו במחלוקת שנויה, וכרבנני, אכן רבי יהודה חולק גם בזה, רק המשנה הביאה את דעתם של רבנן שסוברים שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם, אבל באמת לפי רבי יהודה יכן תמאה, אף אם אין עמהם דם. ואילו רבי יוחנן אמר, אפילו תימא רבי יהודה, אפילו אם תאמר שבב הזו של המשנה שנויה גם לדעת רבי יהודה, וכדברי הכל היא, לא תוכל להקשות כאן, מדוע לא תימא כאן רבי יהודה כפי שתימא במפלת חתיכה? למה? כיוון שעד כאן לא קמה רבי יהודה התם, כל מה שאמר רבי יהודה ברישה אין זה אלא לגבי מפלת חתיכה. ומשום דאביד דם דקריש ואבי חתיכה, שדם נידות עשוי להיקרש ולעשות חתיכה. אבל בריה לא אבי, אבל אין אדם נקרש בצורת בריה, כגון בצורת דגים, חגבים, שקצים ורמסים. ולכן אם הפילה את הצורות הללו, גם רבי יהודה מודה שהיא תאורה. שלא היה טעמו של רבי יהודה משום פתיחת הקבר כסברת המקשה, אלא מפני שלדעתו החתיכה עצמה היא דם שקרש. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, ולהחלישנה על אותה לשון הסוברת, לעיל בדף חפה לפעמוד ב', לאמר רבי יוחנן שרבי יוחנן עצמו אמר, באי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם כמיפלגי, שמחלוקת חכמים ורבי יהודה ברישה היא בדין, אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, ורבי יהודה תימא משום פתיחת הקבר ולא משום שהחתיכה עצמה היא דם קרוש. אם כן חוזרת למקומה השאלה, ולפלוג נמי רבי יהודה בה, שרבי יהודה יחלוק גם בבב הזו ויתמא את המפלת כמין דגים מטעם פתיחת הקבר. מסיקה הגמרא, מן דמתני אח לישנה, מי ששונה בשם רבי יוחנן שטעמו של רבי יהודה זה משום פתיחת הקבר, מתני אחי, בהכרח כך הוא שונה בסוגייתנו, שרבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוויו, שניהם אמרו שבבא זו במחלוקת שנויה וכדעת רבנן היא, אבל באמת לדעת רבי יהודה, אף אם אין עם העמדה, מראה יתמאה משום פתיחת הקבר. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מפלת כמין בהמה, חייב העוף, לדעת רבי מאיר, הרי יתמאה תומת לידה. ולדעת חכמים, כל שאין בו מצורת אדם, אינו ולד. מבארת הגמרא את העמו של רבי מאיר, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל. מה הייתה עמי דה רבי מאיר? מה טעמו של רבי מאיר שתימא תומת לידה את המפלת כדמות בהמה, חיה ועוף? הועיל ונאמרה בו, בפרשת בריאת הבהמות, החיות והעופות, המילה יצירה, כאדם שנאמרה בו בפרשת בריאתו, המילה יצירה, נאמר בבריאות הבהמות והחיות, ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. ונאמר בבריאת האדם, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ולומדים בגזירה שווה, שהמפלת דמות בהמה חיה ועוף דינה כמפלת דמות אדם והתמאה תומת לידה. וחכמים חולקים על הגזירה השווה הזו. מקשה הגמרא שאף המפלת כמין דגים בכלל הגזירה השווה הזו. אלא מעטה שנתבהר שכל שנאמר בו יצירה אמו תמאה לידה, אם כן גם המפלת דמות תנין, דג גדול, תהיה אמו תמאה לידה. הועיל ונאמר גם בו לשון יצירה כשם שנאמר באדם, שנאמר ויברא אלוקים את התנינים הגדולים. וכיוון שנאמר בו לשון בריאה, ראוי שיהיה דינו כאדם שנאמר בו לשון יצירה, ואילו במשנתנו שנינו שהמפלת כדמות דגים אינה טמאה לידה. תרצת הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, דנין לומדים בגזירה שווה לשון יצירה מלשון יצירה, ואין דנים לא לומדים בגזירה שווה לשון בריאה מלשון יצירה. ועל כן רק בהמה חיה ועוף שנאמרה בהם יצירה, למידים מאדם שנאמרה בו יצירה, אבל תנין שלא נאמר בו יצירה, אלא בריאה, אינו לומד מיצירה שנאמרה באדם. דוחה הגמרא את הדברים, כי על פי כללי גזירה שווה, כן ניתן ללמוד בריאה מיצירה. חוזרת הגמרא ומקשה, מהי נפקא מינה, איזה חילוק יש לעניין זה בין לשון בריאה ללשון יצירה? התנא דבי רבי ישמעאל, הרי שנינו ברייתא שנאמרה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, והיא מופיעה בתורת כהנים על פרשת מצורע. נאמר לעניין נגעי בתים, ונזכיר שוב שדין נגעי בתים כחו. כשיראה נגע בבית יבוא הכהן ויראו. אם הנגע הוא ממין מראות הטמאים יסגירו שבעת ימים ובשביעי רואהו. אם קאה הנגע או הלך קולף מקום הנגע בלבד והבית האור. אם פסע הנגע, התרחב הנגע, חולץ את האבנים שבהם הנגע וקוצא אפר חוץ לעיר ותחת כל הבית ומסגירו שבוע שני. ואם ייראה בו הנגע בסוף השבוע השני נוטץ את כל הבית. אבל אם בשבוע הראשון עמד בעינה ולא פסע, מסגירו שבוע שני ורואהו ביום 13. אם קאה הנגע הוא הלך לו, קולף מקום הנגע ומתאר את הבית בציפורים. ואם מצא הנגע שפסע בסוף שבוע שני, או שעמד בעינו, חולץ וקוצב ותח ומסגירו לשבוע שלישי. ביום 19 רואהו, אם חזר בו הנגע נוטץ את כל הבית, ואם לא חזר בו מתארו בציפורים. אם כן שונה רבי ישמעאל בברייתא, נאמר לעניין נגעי בתים בשעה שהכהן בא לבדוק את הנגע לאחר שבעה ימי הסגר, ושב הכהן ביום השביעי וראה והנה פסע הנגע בקירות הבית. ועוד נאמר שם ובא הכהן וראה והנה פסע הנגע בבית, צרעת ממרת היא בבית, תמה הוא. ופרשו חזל שבפסוק הזה מדובר בנגע שעמד בעינו בשבוע ההסגר הראשון, והוסגר שנית ובשבוע השני פסע. ולמרות שנקט הכתוב בלשונות שונים, מכל מקום דורשים זוהי שיבה זוהי ביה. משמעות שיבת הכהן וביית הכהן האמורים כאן היא משמעות אחת, שהכהן בא מביתו אל הבית המנוגה לבודקו. לכן יש ללמוד גזירה שווה זה מזה, ולומדים שכשם שבשיבת הכהן לאחר שיבת ימי ההסגר, אם פסע הנגע הרי הוא חולץ את האבנים שבהן הנגע וקוצה, דהיינו מקלף את הטיח, הוא מפנה את האפר מחוץ לעיר ומביא אבנים אחרות ואפר אחר ותח את כל הבית בתית, כך גם בביאתו השנייה עליו לחלוץ ולהקציע ולתוך את הבית, במקרה שעמד בעינו בשבוע הראשון והוסגר שוב ופסע בשני. למדנו מברית הזו שלעניין לימוד גזירה שווה לא מדקדקים ללמוד ממילים שוות, אלא לומדים ממילים שמשמעותן שווה. ואם כן גם כאן יש לנו ללמוד תומת לידה במפלת דמות תנין שנאמרה בו בריאה, מלידת אדם שנאמרה בו יצירה, הועיל ומשמעות בריאה ויצירה היא משמעות אחת. ועוד מוסיפה הגמרא להקשות, ועוד, אף אם אין ללמוד בגזירה שווה בריאה שנאמרה בתנין מיצירה אמורה באדם, הרי באדם נאמרה גם בריאה. ונגמר אם כך נלמד בריאה אמורה בתנין בגזירה שווה מבריאה אמורה בבריאת האדם. דכתיב נאמר בבריאת האדם והעברה אלוקים את האדם בצלמו. אם כן נלמד בגזרה שווה מאדם, שגם המפלת דמות תנין תהיה תמאה לידה. מתרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, אין ללמוד גזרה שווה מהלשון בריאה אמורה באדם, מפני שהפסוק והעברה אלוקים את האדם בצלמו נאמר לגופי, לצורך עצמו, כדי ללמד על מעשה בריאת האדם, והפסוק אינו פנוי ללמד בגזרה שווה. ואילו הפסוק ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, נכתב ונאמר להפנויי, כדי שיהיה הפסוק פנוי ומיותר ללמוד ממנו בגזרה שווה. ולכן דנין יצירה האמורה בבהמה חיה ועוף מיצירה האמורה באדם, ולא דנין בריאה האמורה בתנין מבריאה האמורה באדם. מוסיפה הגמרא להקשות, מדוע אנחנו אומרים שלשון בריאה נאמר לגופו ולשון יצירה אמור כדי שיהיה פסוק פנוי לגזור ממנו גזרה שווה? עד הרבה נאמר להפך, שהפסוק ויצר נאמר לגופי לצורך עצמו כדי ללמד על בריאת האדם, ואילו הפסוק ויברא נאמר להפנויי, נכתב פנוי כדי שהוא יהיה פנוי ללמד גזירה שווה. ונאמר שדנים בגזירה שווה את הלשון בריאה אמורה בתנין מבריאה אמורה באדם. מתרץ את הגמרא אל הטעם שלומדים יצירה מיצירה ולא לומדים בריאה מבריאה, זה מפני שהפסוק ויצר שנאמר באדם ונאמר בבהמה מופנה משני צדדים, פנוי לצורך לימוד גזירה שווה משני הצדדים, הן מצד המלמד והן מצד הנלמד. דהיינו, מופנה גבי אדם הפסוק ויצר האמור באדם פנוי ללמד, וכן הוא מופנה לגבי בהמה, הפסוק ויצר האמור לגבי בהמה פנוי ללמוד. ואילו הפסוק ויברא שנאמר באדם ונאמר בתנין, גם אם תאמר שלגבי האדם הוא מופנה פנוי ללמד גזירה שווה, אבל לגבי תנינים בוודאי אינו מופנה אלא נצרך לגופו, ולכן לומדים יצירה מיצירה ואין לומדים בריאה מבריאה. דנה הגמרא מהו הפסוק המופנה אצל בהמה, והאם בתנין יש פסוק מופנה. מופנה מלשון פנוי. שואלת הגמרא, מהי מופנה גבי בהמה? איזה פסוק פנוי אצל בהמה? אילה, אם האם נאמר שהפנוי הוא מדכתיב, מתוך שכבר נכתב בספר בראשית פרק א' פסוק כ"ה, ויעש אלוקים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו, וכתיב. ושוב נאמר בפרק ב' פסוק י"ט, ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. והפסוק הזה מיותר ולא נכתב אלא כדי ללמוד בו גזירה שווה. אם כן יש להקשות שלגבי תנין נמי, גם כן אפנוי מופנה, יש פסוק פנוי דכתיב, בפסוק שנאמר לגבי בהמה נאמר ויעש אלוקים ואת כל רמס האדמה, גם תנין בכלל רמס, וכתיב עוד ויברא אלוקים את התנינים הגדולים. אם כן הפסוק הזה הוא מופנה, הוא פנוי. מתרץ את הגמר, רמס דכתיב אתם, רמס שנכתב שם בפסוק ואת כל רמס האדמה די יבשהו, הוא מדבר על רמס שביבשה, ואילו תנין הוא רמס שבים, והוא אינו בכלל הכתוב. אם כן, אין בתנין פסוק מופנה, פסוק פנוי לדרוש איתו גזירה שווה. מפרשת הגמרא אם גזירה שווה צריכה להיות עם פסוק מופנה, עם פסוק פנוי לדרשה. שואלת הגמרא, ומאי נפקא מינה, איזה חילוק יש בין מופנה מצד אחד למופנה משני צדדים? שאתה לומד מחמת חילוק זה דווקא את הגזירה שווה אמורה בבהמה חיה ועוף ששני הצדדים פנויים בו, ואינך דורש את הגזירה שווה בתנין שבו רק צד אחד מופנה. מבארת הגמרא, נפקא מינה, יש הבדל ביניהם. דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל, שלושה אופנים שונים יש כאשר התורה כותבת מילים שוות, ואילו כלליהם לדעת מתי נדרשים בגזירה שווה. הכלל הראשון, כל גזירה שווה שאינה מופנה כל עיקר, ששני הצדדים נצרכים לגופם, גם הפסוק המלמד וגם הפסוק הנלמד, נצרכים לגופם ואין אחד מהם פנוי לצורך לימוד בגזירה שווה, אין למידים ממנה כלל. היא לא בכלל מידת הגזירה שווה שהתורה נדרשת בה. אי אפשר לדרוש גזירה שווה משני פסוקים דפוסים כאלו. הכלל השני, כאשר הגזירה שווה מופנה רק מצד אחד, שהפסוק המלמד או הפסוק הנלמד מיותר, ואילו הפסוק השני איננו מיותר, יש מחלוקת בדבר. לדעת רבי ישמעאל, למידין כן אפשר ללמוד דינים בגזירה שווה זו, ואין משיבין. אין פורחים את הלימוד של הגזירה שווה, למרות שאפשר לתרץ ולפרוח ולהשיב על הלימוד ולחלק בין המלמד לנלמד. אבל לדעת רבנן, למידים ניתן ללמוד גזירה שווה כאשר פסוק אחד רק פנוי. זה בתנאי שאין מה לפרוח את הגזירה שווה הזו. אבל אם יש להשיב ולפרוח את הגזירה שווה הזו, משיבים, פורחים את הלימוד ולא לומדים איזה גזירה שווה. והכלל השלישי, כשהגזירה שווה מופנה משני הצדדים, גם המלמד וגם הנלמד אלו פסוקים פנויים, לדברי הכל למידים ממנה ואין משיבים עליה, גם כאשר יש פרחה להשיב, הלימוד הוא איתן ותקף, ולומדים מהפסוקים האלו גזירה שווה. נמצא שלדעת חכמים עדיפה גזירה שווה מופנה משני צדדים על פני המופנה מצד אחד, שזו משיבים עליה, פורחים אותה, וזו לא. אין משיבים עליה. מוסיפה הגמרא לשאול, ולדעת רבי ישמעאל הסובר שגם גזירה שווה מופנית מצד אחד אין משיבים עליה, לא פורחים אותה. מה איקה, איזה חילוק יש בין מופנה מצד אחד למופנה משני צדדים? מבארת הגמרא נפקמינה, ישנו הבדל, דאיכא דאיקה, מקום שיש לפנינו אפשרות ללמוד גזירה שווה מופנה מצד אחד, וגזירה שווה מופנה משני צדדים, ואין אפשרות ללמוד את שניהם, שווקינן מופנה מצד אחד, אנחנו עוזבים את הגזירה שווה מופנה רק מצד אחד, ואין אנחנו דורשים אותה. וילפינן, ואנחנו לומדים מהגזירה שווה, המופנה משני צדדים. והגמרה מסיימת לבאר לפי זה מדוע, לעניין תומת לידה דורשים רק יצירה יצירה ולא דורשים בריאה בריאה. ולאחי משום כך, לפי דעת חכמים שההפרש בין מופנה מצד אחד למופנה משני צדדים הוא, שמופנה מצד אחד למידים ומשיבים, לכן אפני רחמנה לבהמה, יפנה הכתוב את הפסוקים יצירה יצירה שמהם דורשים תומת לידה במפלת דמות בהמה משני הצדדים. כי איך דלא נגמר, בכדי שלא נצטרך ללמוד מן הגזירה שווה שמופנה רק מצד אחד. כי אם היינו למדים מהגזירה שווה שמופנית רק מצד אחד, שרק פסוק אחד הוא פנוי, אז יש תשובה ופרחה על הגזירה שווה הזו כמבואר להלן בגמרה. ומהי הפרחה? מה לאדם ששייכת בו תומה בעודו חי? ועל כן ראוי שתתמה אימו בלידתו. תאמר בבהמה שאינה מתמה מחיים אלא רק לאחר מותה. ואם כן, גם בה לא תנהג תומת לידה. ומטעם זה אין לנו דורשים גם גזירה שווה בריאה בריאה להנהיג דין תומת לידה במפלת דמות תנין, מפני שהיא אינה מופנה אלא מצד אחד, ויש להשיב עליה ולפרוך את הגזירה שווה על ידי התשובה הזו. מביאה הגמרא לשון שנייה בכללי גזירה שווה ומבארת גם ללשון זו מדוע אנחנו מעדיפים ללמוד גזירה שווה מופנה משני צדדים. דהיינו, שגם הפסוק המלמד וגם הפסוק הנלמד פנויים ומיותרים בדיוק לצורך לימוד הגזירה שווה. רב אחא ברי דרבא מתנילא שנה את כללי הגזירה שווה משמי דרבי אלעזר, משמו של רבי אלעזר לכולה, באופן מיקל יותר. ולדבריו אפשר לדרוש בגזירה שווה, גם כאשר אין הכתובים מופנים כל כך, לא פנויים כל כך, וכך הם הכללים. א', כל גזירה שווה שאינה מופנה כל עיקר, ששני הצדדים נצרכים לגופם, הפסוקים, צריכים אותם לצורך דרשות, ואין אחד מהם פנוי לצורך לימוד הגזירה שווה בכל אופן, למידים ממנה אם אין מה להשיב על הלימוד. אם יש מה להשיב, משיבים, פורחים את הלימוד, ואין למידים. ובזה חלוקה הלשון הזו על הלשון הראשונה, כי לפי הלשון הראשונה גזירה שווה שאינה מופנה כלל, אין למידים ממנה כלל. ולפי הלשון הזו כן למידים, כי כשאין פרחה, משאירים את הלימוד של הגזירה שווה על מכונו. הכלל השני, גזירה שווה שהיא מופנה רק מצד אחד, נחלקו רבותינו בדין שלה. לדעת רבי ישמעאל הם מידים ממנה דינים ואין משיבים אפילו אם יש מה להשיב. גם אם יש מה לפרוח לא פורחים. ולדעת רבנן למידים ממנה אם אין מה להשיב על הלימוד, אם אין מה לפרוח. אבל אם יש להשיב ולפרוח משיבים ולא למידים את הגזירה שווה. הכלל השלישי, גזירה שווה שהיא מופנה משני הצדדים לדברי הכל למידים ממנה ואפילו אם יש להשיב ולפרוח אותה, אין משיבים והלימוד של הגזירה שווה נשאר על מכונו. ולכן גם לעניין תומת לידה לומדים את הגזירה שווה של בהמה שמופנה משני הצדדים ולא את הגזירה שווה של תנין שאינו מופנה אלא מצד אחד, כיוון שיש להשיב על הגזירה שווה הזו כמבואר להלן. דנה הגמרא בכללי גזירה שווה מה החילוק לפי לשון זו לרבנן בין מופנה מצד אחד לאינו מופנה כלל. שואלת הגמרא ולרבנן מה איקה, איזה חילוק יש בין גזירה שווה מופנה מצד אחד לגזירה שווה שאינה מופנה כל עיקר, הרי לפי לשון זו בשתיהן סוברים חכמים שלמידים מהם דינים ומשיבים. אם יש פרחה, אומרים את הפרחה. משיבה הגמרא נפקמינה, יש הבדל ביניהם איך הדם השכחת לה במקום שתמצא גזירה שווה המופנה מצד אחד, ותמצא לעומתה גזירה שווה שאינה מופנה כל עיקר, שאינה פנויה כלל, צריך את הפסוקים לצורך דרשות, ולאו להיית לפרחי, ולאו להיית לפרחי. אין תשובה להשיב ולפרוך את אחת מהם. במקרה כזה שווקינן אנחנו עוזבים את הגזירה שווה שאינה מופנה כל עיקר, וגם רינן אנחנו לומדים את הגזירה שווה ממופנה מצד אחד. מבארת הגמרא שבענייננו לעניין תומת לידה, אין למידים תנין בגזירה שווה מפני שיש עליה פרחה. שואלת הגמרא ואחה וכאן, לעניין תומת לידה שאנחנו לומדים בגזירה שווה בהמה מאדם, ולא לומדים תנין מאדם מפני שאינו מופנה אלא מצד אחד ויש להשיב על הלימוד, מהי פרחה איקה? איזו פרחה יש להשיב על הלימוד הזה שמחמתה אין אנו לומדים את הגזירה שווה המופנה מצד אחד? משיבה הגמרא משום דאיקה למפרח, יש לפרוח את הלימוד ולומר, מה לאדם שריבתה התורה תומת לידה בלידתו, שכן דינו חמור לעניין תומה שהוא מטמא מחיים, בעודו חי שייכת בו תומה של שרץ או שאר תומות, תאמר בבעלי חיים שדינם קל לעניין תומה, שאין שייכת בהם תומה אלא לאחר מותם, ועל כן גם המפלת דמות בעלי חיים לא תהיה טמאה תומת לידה. והואיל ולדעת חכמים משיבים על גזירה שווה שאינה מופנה אלא מצד אחד, אין אנו דורשים את הגזירה שווה לטמא תומת לידה את המפלת דמות תנין, מפני שיש להשיב על הלימוד. אבל המפלת דמות בהמה טמאה לידה, מפני שתומתה נלמדת בגזירה שווה יצירה יצירה שהיא מופנה משני צדדים. ואין משיבים עליה לא פורחים את הלימוד של הגזירה שווה גם כשיש מה להשיב. לאל בדף רב בית עמוד בית, הובאו דברי רב יהודה בשם שמואל, שטעמו של רבי מאיר הוא משום שנאמרה בבהמה חיה ועוף יצירה, כשם שנאמרה אצל אדם. מביאה הגמרא עכשיו שיש אמוראים נוספים הסוברים, שזהו טעמו של רבי מאיר. וכן אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, היינו טעמא דרבי מאיר, זה טעמו של רבי מאיר המטמא תומת לידה את המפלת דמות בהמה חיה ועוף, הואיל ונאמרה בו בבריאת בהמה חיה ועוף לשון יצירה, כשם שנאמרה לשון זו בבריאת האדם. ודורשים גזירה שווה לומר שכשם שהיולדת אדם טמאה תומת לידה, כך גם המפלת דמות בהמה חיה ועוף תהיה טמאה לידה. מקשה הגמרא על הטעם הזה, שכן מצינו דברים נוספים שנאמרה בהם יצירה, ומדוע אינם מטמאים תומת לידה. אמר לרבי עמי, הקשה רבי עמי לרב חייא בר אבא, אלא הואיל ואמרת שכל שנאמרה בו יצירה אמו טמאה תומת לידה, אם כן אמור מעתה שגם המפלת כדמות אר תהיה אמו טמאה לידה, שהרי לגבי ארים גם כן מצינו לשון יצירה, שנאמר בספר עמוס פרק ד' פסוק י' ג', כי הנה יוצר ארים ובורא רוח, ולשון הפסוק במלואו הוא כי הנה יוצר ארים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו, עושה שחר עיפה ודורך על במתי ארץ, השם אלוקי צבקות שמו. ופירוש הפסוק שהקדוש ברוך הוא תקיף, שהרי יצר את הערים וברא את הרוח, והוא מגיד לאדם בשעת פטירתו את כל מעשיו, ועושה שחר לצדיקים כאור נוגה, ואת נוגעיהם של הרשעים הופך לעיפה, לחושך הפעילה, ודורך ומשפיל את במתי הארץ, שהם הגבוהים וגסי הרוח. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל יוצר, שהגזירה שווה יצירה יצירה אר מאדם היא מופנה, מפני שהלשון יצירה האמור באר הוא מיותר, שהיה אפשר לומר כי הנה בורא ערים ורוח. אז למה שלא נלמד גזירה שווה אר מאדם? אמר לישיב רב חייא בר אבא לרבי עמי, אר מי כמפלת? וכי אפשר שאישה תפיל נפל גדול כאר? הרי אבן היא דכמפלת, היא אינה מפילה אלא כדמות אבן, ההוא גוש יקרי, נפל זה אינו נקרא אלא גוש ולא אר, ולכן היא אינה טמאה תומת לידה. הוסיף רבי עמי להקשות, אלא הועיל ואמרת שכל שנאמרה בו יצירה אימו טמאה תומת לידה, אם כן אמור מעתה, שגם המפלת רוח, שפיר מלא רוח, תהיה אימו טמאה לידה, הועיל ונאמרה בו לגבי הרוח לשון בריאה, כשם שנאמרה לשון זו בבריאת האדם. תכתיב נאמר לגבי הרוח ובורא רוח, הפסוק בספר עמוס. וכי תאימה אם תרצה לומר שהתיבה הזו נכתבה לגופה והיא לא מופנה, היא לא פנויה, ואין ללמוד אם אין הגזירה שווה, אי אפשר לומר כך. שהרי מדי אבל אלה מכתב, מתוך שהיה הכתוב יכול לקצר ולכתוב יוצר ערים ורוח, וכתיב הכתוב העריך וכתב יוצר ערים ובורא רוח שמה מינה, מוכח מכאן שהלשון בריאה נכתב להפנויי, בכדי שהתיבה תהיה פנויה, ללמוד ממנה גזירה שווה. אמר לי, תירץ רבי חייא בר אבא, הכלל הוא שדנים ללמוד בגזירה שווה דברי תורה מדברי תורה, פסוק שנכתב בתורה מפסוק שנכתב בתורה. ואין דנים ללמוד בגזירה שווה דברי תורה, פסוק שנכתב בתורה, מדברי קבלה, מפסוק שנאמר בדברי הנביאים. והואיל והפסוק הנה יוצר ערים ובורא רוח נאמר בנביא עמוס, אין דורשים ממנו גזירה שווה מהפסוק והעברה אלוקים את האדם האמור בתורה. מביאה הגמרא דעות נוספות בטעמו של רבי מאיר. רבא בר בר חנה אמר רבי יוחנן, אמר בשמו של רבי יוחנן, היינו טעם עד רבי מאיר. זהו טעמו של רבי מאיר שתימת תומת לידה במפלת כמין בהמה חיה ועוף. הועיל ועיניהם של בהמה חיה ועוף דומות כעיניו של אדם. שהרי השחור שבעין האדם הוא עגול, וכן השחור שבעיני בהמה חיה ועוף עגול. אבל בשל דגים הוא אינו עגול, על כן המפלת דמות דג אינה טמאה תומת לידה. מקשה הגמרא, אלא הועיל ואמרת שכל שעיניו דומות כשל אדם, אמו טמאה תומת לידה. אם כן אמור מעטה שגם המפלת כדמות נחש תהא אמו טמאה לידה, הועיל ואף גלגל עינו של נחש עגולה כעינו של אדם. ולגבי בהמה וחיה אמרה הגמרא שעיניהם דומות כשל אדם, ואילו לגבי נחש נאמר שגלגל עינו עגולה כשל אדם, בהר הרשש בטעם החילוק, מפני שגלגל העין הוא כל העין בשלימות, ובהמה אין גלגל עיניה כשל אדם, אלא רק השחור שבעיניה, ואילו בנחש זה להפך, אינו בכללותה עגולה כשל אדם, והשחור שבעיניו אינו כשל אדם. ובשם הכסף משנה הוא כותב שעינו של נחש עגולה כשל אדם, בין בגלגל העין ובין בשחור שבעין. והחתם סופר כתב שלשיטתו, שרבא בר בר חנה מודה לגזירה שווה יצירה יצירה ולא נתכוון אלא לפרש את טעם הפסוק, אם כן כוונת הגמרא בקושייה כאן היא, שמאחר שגם גלגל עינו של נחש עגולה, והרי נחש לא התרבה בגזירה שווה, בהכרח טעם הכתוב שחילק בין בהמה לדגים לא תלוי בגלגל העין. מוסיפה הגמרא ואומרת וכי טעימה החינמי, ואם תרצה לומר שאכן גם המפלת דמות נחש אמו טמאה תומת לידה, אם כן ליטני שישנה התנא במשנה דין זה, שהמפלת דמות נחש טמאה לידה. תרץ את הגמרא, אכן המפלת דמות נחש טמאה לידה לרבי מאיר, ואף על פי כן לא שנה התנא את הדין הזה. משום דאי תנא, אם היה שונה התנא את דינו בנחש, אבי אמינא הייתי יכול לומר שדווקא בנחש הוא דפליגי רבנן על ידי רבי מאיר. דווקא בזה נחלקו חכמים על רבי מאיר וטעמם, ומשום דלא כתיב בי, לא נאמרה בו יצירה. אבל במפלת כמין בהמה וחיה לא פליגי, לא נחלקו על דברה, וגם הם מודים שאימם טמאה לידה, משום דכתיב בי יצירה. נאמרה בבריאתם יצירה, ויש ללמוד בגזירה שווה יצירה יצירה לטמא את אימם תומת לידה. כדי שלא נבוא לידי טעות, שנה התנא בדברי רבי מאיר, בהמה חיה ועוף ולא נחש. ובהכרח אם כן שחכמים חולקים גם באילו. מקשה הגמרא על עיקר דברי רבי יוחנן שעיניה של בהמה דומות כשל אדם. מקשה הגמרא איך אתה אומר שעיניה של בהמה דומות כשל אדם, ואגבי מומין קטני לה. והרי מקרה זה, בהמה שעיניה דומות לעיני אדם שנוי אצל מומי הבהמה. שכן שנינו במסכת בכורות לעניין מומי בחור בדף מ עמוד א', את שגלגל עינו עגול כשל אדם, הרי זה מום. וכיוון שדבר זה הוא מום, מוכח שאין הדרך שעיני בהמה יהיו דומות לשל אדם. תרץ את הגמרא לא קשיא. דברי רבי יוחנן שעיני בהמה דומות כשל אדם נאמרו באוקמה בשחור שבעין, שאף השחור שבעיני הבהמה עגול כבעיני האדם. דברי המשנה שגלגל עיני הבהמה אינו עגול כשל אדם נאמר בציריה, במקום מושב כל העין, שהוא נקרא גלגל העין, ובאדם דרכו להיות עגול, ואילו בבהמה אין דרכו להיות עגול. והיא הגמרא דעה נוספת בטעמו של רבי מאיר. רבי ינאי אמר היינו טעם עד רבי מאיר, זה טעמו של רבי מאיר שתימת תומת לידה במפלת כמין בהמה חיה ועוף, הועיל ועיניהם של אילו הולכות לפניהם, קבועות בפניהם מלפנים, ובכל מקום שמהלכים, עיניהם לפניהם, כמו עיניו של אדם ההולכות לפניו, אבל דגים ונחש עיניהם קבועות בצדיהם, ועל כן המפלת דמות דגים או נחש אינה טמאה לידה. מקשה הגמרא על דברי רבי ינאי והרי עוף, דהן עיניו הולכות לפניו אל הקבועות מן הצדדים, ואף על פי כן כאמר רבי מאיר דתמה. רבי מאיר אמר במשנה שהמפלת כמין עוף טמאה לידה, הנה מוכח שהוא לא תולה דין תומת לידה במקום קביעות העיניים. תרץ את הגמרא אמר אביי דברי רבי מאיר שטימה במפלת כדמות עוף נאמרו דווקא בקריה וכיפופה, שמיני עופות שעיניהם הולכות לפניהם. מקשה הגמרא על תירוצו של אביי, וכי בשאר עופות שעיניהם אינן הולכות לפניהם, לא טימא רבי מאיר תומת לידה. אם כך מייתי ויקשו בני הישיבה על אביי מדברי הברייתא. נאמר בה, רב חנינא בן אנטיגנוס אומר, נראין להלכה דברי רבי מאיר שטימא תומת לידה במפלת כדמות בהמה וחיה, ונראים להלכה דברי חכמים שתיארו מתומת לידה במפלת כדמות עופות. וברת הגמרא מהי עופות, לאילו עופות התכוון רב חנינא בן אנטיגנוס כשפסק כחכמים. הילא אם האם נאמר שדבריו אמורים בקריה וכיפופה, שהם מיני העופות שעיניהם הולכות לפניהם, אם כן יש להקשות על דבריו. מה ישנה במה שונים בהמה וחיה שבהם פסק רבי מאיר משום? דעיניהם הולכות לפניהם כשל אדם, ולכן מסתבר לטמא בהם תומת לידה. הרי קריה וכיפופה נמי, גם כן עיניהם הולכות לפניהם, ומדוע לא פסק בהם כרבי מאיר? אלא פשיטה, פשוט הוא שדבריו אמורים בשאר מיני העופות שעיניהם קבועות מן הצד. ולכן פסק בהם כחכמים המתארים מכלל, משמע מכך דרבי מאיר עצמו פליג חולק ומתמת תומת לידה, גם בשער עופות ולא כדברי אביי האומר, שרבי מאיר עצמו לא טימא אלא בקריה וכיפופה. מתרצת הגמרא אין להוכיח מהברייתא שרבי מאיר טימא בכל העופות, אלא יש ללמוד את הברייתא כאילו חסור ומחסרה, כאילו דבריה חסירים והכי קטני, וכך יש לשנות בה. רב חנינה בן אנטיגנוס אומר, ויש הגורסים רב חנינה בן גמליאל אומר, נראים להלכה דברי רבי מאיר במפלת כדמות בהמה וחיה, והוא הדין למפלת כדמות קריה וכיפופה, שאף עיניהם הולכות לפניהם כשל אדם. ואף על פי שחכמים חלוקים עליו וסוברים, שבכל אילו אינה טמאה לידה, מכל מקום הלכה כרבי מאיר שדבריו מסתברים. ונראים דברי חכמים אף לרבי מאיר עצמו במפלת כדמות שער מיני העופות שאינה טמאה לידה, ומשום שאף רבי מאיר לא נחלק עמהם אלא בקריה וכיפופה שעיניהם הולכות לפניהם, אבל בשער מיני העופות מודילהו, רבי מאיר מודה לחכמים ומתאר מתאומת לידה מפני שאין עיניהם הולכות לפניהם. ויהיה הגמרא ראיה שרבי מאיר מודה בשער מיני העופות, והתניא כך שנינו בברייתא, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, המפלת מין בהמה וחיה לדברי רבי מאיר דינו כוולד ואימו טמאה לידה, ולדברי חכמים אינו ולד ואין אימו טמאה לידה, ובעופות תיבדק, אם הפילה דמות עופש לבדוק איזו דמות הפילה. מפרשת הגמרא למן תיבדק, לפי דעת מי מהתנאים אמר רבי אלעזר ברבי צדוק שהמפלת כדמות עוף תיבדק, לאו האם אין כוונתו, לדברי רבי מאיר תיבדק, כיוון דאמר רבי מאיר שרק המפלת כדמות קריה וכיפופה אין היא טמאה לידה, אבל המפלת כדמות שער מיני עופות לא, אינה טמאה, ומודה בזה לשיטת חכמים, ועל כן צריך לבדוק את הנפל אם הוא כדמות קריה וכיפופה או כדמות שער עופות. הנה מוכח שרבי מאיר עצמו לא טימא בכל מפלת דמות עוף. דוחה הגמרא ואומרת אמר רבך בריידר אביקה, לא, לא בהכרח שכך הוא פירוש הברייתא, אלא אפשר שכוונת הברייתא לומר שהמפלת כדמות עופות תיבדק לשיטת רבנן דאמרי, שהם אומרים קריה וכיפופה אין, שער עופות לא, ונפרש שחכמים אומרים שהמפלת כדמות קריה וכיפופה טמאה לידה, והמפלת כדמות שער כל העופות אינה טמאה, ונמצא שגם חכמים המתארים בכל מפלת דמות בעלי חיים מודים שהמפלת כדמות קריה וכיפופה טמאה לידה. ואירת הגמרא, ומה ישנה במה שונים קריה וכיפופה שחכמים מתמים בהם תומת לידה יותר מבשאר מיני העופות? אם תאמר שבקריה וכיפופה טמאה לידה משום שעיניהם מהלכות לפניהם, במה הם שונים מבהמה וחיה שגם עיניהם מהלכות לפניהם? ואף על פי כן חכמים מתארים. מפרשת הגמרא, בקריה וכיפופה מודים חכמים שאימם טמאה לידה, הועיל ויש להם לסתות לחיים זקופות כלסתות של אדם, מה שאין כן שער בהמה וחיה שאין להם לסתות כאדם, סוברים חכמים שאינם מתאמים תומת לידה, ונמצא שלמסקנה אין הוכחה לתירוצו של אביי שחילק לרבי מאיר בין קריה וכיפופה לשאר העופות, אבל גם אין דחייה לדבריו. מסתפקת הגמרא, אם יש לבלד בדמות בהמה דין אדם לעניין קידושין. באי מיני רב ירמיה מרבי זיירה, שאל רב ירמיה את רבי זיירה לדעת רבי מאיר דאמר במשנתנו שבלד בדמות בהמה נמצא במעי אישה, ולד מעליהו, יש לו דין של ולד גמור לטמא את אמו תומת לידה. אם כן, יש להסתפק במקרה שהיה ולד שכזה בדמות בהמה נקבה במעי אישה, וקיבל בה אבי המעות קידושין מידי אדם שביקש לקדשה לו, כי האב מקדש את ביתו שלא לדעתה כל זמן שהיא קטנה, וכאשר היא נערה, רשותה בידו. כנאמר, את ביתי נתתי לאיש הזה וקידושיה לאביה. לפיכך מקבל האב קידושי ביתו מיום שתיוולד עד שתפגור, ואפילו הייתה חרשת או שותה, וקידשה האב, הרי היא אשת איש גמורה, ויכול לקבל קידושיה אפילו קודם שנולדה, לדעת רבי מאיר במסכת קידושין בדף סמך ב', שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ובלבד שהייתה כבר אימה מעוברת ועוקר וברה. כותב היעבץ שהגמרה כאן מסתפקת גם באופן זה שקידשה בעודה במעי אימה. אם כן, שואלת הגמרה, מהו? מה דינם של הקידושין הללו? האם חלו או לא? שואלת הגמרה, למה היא נפקמינה? מהו הדין היוצא מן השאלה הזו שמחמתו יש להסתפק בזה? משיבה הגמרה, הנפקמינה היא לעניין ליצורי באחותה, שיעשר המקדש באחותה של אותה דמות בהמה. אם חלו קידושיו, הרי הוא אסור לשאת את אחותה כדין אחות אשתו, ואם לא חלו הקידושין, הוא מותר באחותה. שואלים התוסות בדיבור המתחיל ליצורי, מדוע לא אמרה הגמרה נפקמינה לעניין המקודשת עצמה, שאם באה לאדם אחר, האם עבר באיסור אשת איש או לא? ומתרצים התוסות שהיה פשוט לרב ירמיה, שאינה יכולה לחיות 3 שנים, והבעל אשת איש פחותה מבת 3 שנים, פטור מפני שאינה בת ביה. תמהה הגמרא לממרא דחיי? האם ניתן לומר שסובר רב ירמיה שבלד בדמות בהמה יכול לחיות? שהרי אין אחות אשתו אסורה עליו אלא בחיי אשתו. כמו שנאמר, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. ואמרו בגמרא במסכת יבמות דף ח עמוד ב, שהפסוק הזה ממעט שלאחר מותה, מותר לשאת את אחותה. ומאחר שאמר רב ירמיה שיש נפקמינה על עניין השאלה אם המקדש אסור באחותה, משמע מכך שלדעתו אותה דמות בהמה יכולה לחיות. וכי אפשר לומר כך? ואמר רב יהודה, אמר רב, לא אמרה רבי מאיר את שיטתו שיש תומת לידה במפלת כדמות בהמה וחיה, אלא הועיל ובמינו מתקיים, מפני שמין זה של בהמה או של חיה יכול להתקיים כאשר יהיה נתון במאי בהמה או חיה שהיא ממינו. ולכן, אף על פי שכעת הוא במאי אישה, שייכת בו תומת לידה. אבל אילו לא היה מין כזה מתקיים, לא הייתה שייכת בו תומת לידה כלל. ומשמע מדברי רב שרק במינו שייך קיום. אבל ולד זה עצמו שהוא נתון במאי אישה אינו יכול להתקיים. אז כיצד אמר רב ירמיה שהוולד עצמו ראוי לחיות? תרץ את הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, רב ירמיה עצמו בוודאי ידע שוולד בדמות בהמה אינו חי. הוא נפל גמור ולא שייכת בו תפיסת קידושין. ואף על פי כן, שאל את רבי זייר השאלה זו בדרך שחוק. מפני שעד כאן, בכל התחבולות הללו, הביאו רב ירמיה לרבי זיירה, התאמץ רב ירמיה להביא את רבי זיירה לידי גיחוך, לידי שחוק ולא גחיך, ורב זיירה לא שחק, מפני שאסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה. ורבי זיירה היה מחמיר על עצמו ביותר. כותב הריטב"א שבדיחות שכזו מותרת מן הדין, והחכמים רגילים בה, אלא שרבי זיירה נזהר אפילו בזו משום חומרה וקדושה שחשש שמא יבוא לידי שחוק אסור. וערוך לנר הביא בשם הזוהר שרק בדברי העולם אסור לסמוח, אבל צריך שתהיה שמחה בדברי תורה ובמצוות התורה. ורבי זיירה החמיר על עצמו שלא לסמוח אפילו מדברי תורה. ומביא המעריץ חיות את הגמרא במסכת ברכות דף למד עמוד ב' שרבי זיירה עצמו הוכיח את רב ירמיה על ששחק שחוק יתר. חוזרת הגמרא לפרש את דברי רב, גופה נשוב לעצם דברי רב ונבארם. אמר רב יהודה, אמר רב, לא אמרה רבי מאיר, גם רבי מאיר לא אמר לטמא תומת לידה במפלת כדמות בהמה וחיה, אלא הועיל ובמינו מתקיים, מפני שמין זה של בהמה או של חיה יכול להתקיים, כאשר יהיה נתון במאי בהמה או חיה. ולכן אף על פי שכעת הוא במאי אישה, שייכת בו תומת לידה. אבל אילו לא היה מין כזה מתקיים, לא הייתה שייכת בו תומת לידה כלל. אמר רב ירמיה מדיפתי, אפננה מתענינה. גם אנחנו שנינו במשנה שוולד בדמות בהמה אינו יכול להתקיים, אפילו לדברי רבי מאיר, וכך הם דברי המשנה במסכת בכורות דף מ"ו. יש פעמים שאישה יולדת בן בכור, ואף על פי כן אין דינו כבכור אלא לעניין ירושה, שנוטל פי שניים בנכסי אביו, אבל אינו בכור לעניין שיהיה זקוק לפדיון הבן. כיצד? המפלת אישה שבלידתה הראשונה הפילה ולד כמין דמות בהמה או חייב העוף, אין הנפל הזה נחשב בן בכור לעניין ירושת אביו, מפני שאינו בן קיימה, ואינו בן נחלה, ולכן הנולד אחריו הוא הבכור לדיני ירושה. ומכל מקום, לעניין פדיון הבן, ולד מעליה הוא, הנפל נחשב ולד, והנולד אחריו אינו זקוק לפדיון הבן, מפני שחיוב הפדיון בן נאמר בתורה על פטר רחם, זה שפתח את הרחם תחילה, והנפל הוא שפתח ופתר את רחמה של אמו. כך הם דברי רבי מאיר, וכשיטתו במשנתנו שוולד בדמות בהמה דינו כוולד בדמות אדם, ועל כן הבא אחריו אינו טעון פדיון הבן. וחכמים חולקים ואומרים שאף לעניין פדיון הבן אין נפל נחשב ולד עד שיהיה בו מצורת אדם, מפני שכל שאין לו צורת אדם אינו נחשב ולד כלל, גם לא לעניין פטירת הרחם. והבא אחריו הוא הבכור גם לעניין פדיון הבן. ממשיכה המשנה, ואישה מפלת סנדל שבלידתה הראשונה הפילה ולד שצורת פניו מעוכה ואינה ניכרת, וסנדל נוצר על ידי שנתעברה עמו בוולד אחר אחריו, ומתוך דוחק חברו הוא נמאח, משל האדם שסתר את חברו והחזיר את צורתו לאחוריו. אז המפלת סנדל, או שהפילה בלידה הראשונה שיליה כמין לבוש שהוולד שוכב בתוכו, או שהפילה שפיר אור הוולד שהעצמות והגידים והבשר נוצרים בתוכו, והיה השפיר מרוקם שכבר ניכרים בתוכו מעט צורת איברים קטנים, וכן ולד היוצא מן הרחם כשהוא מחותך לחתיכות, בכל אילו הוולד הבא אחריו שנולד לאחר אחד מוולדות אילו נחשב בחור לעניין נחלה ליטול פי שניים בנכסי אביו, מפני שהנפל שנולד ראשון אינו נחשב בן לעניין ירושה, מאחר שאינו ראוי לחיות ואינו נחשב בחור לכהן, אין צורך לבדותו, מפני שכבר נפטר רחמה של אמו כשהפילה. מפני שסנדל ושפיר מרוקם הם עצמם ולד, וגם במפלת שיליה, הכלל הוא שאין שיליה בלא ולד, ולכן ולדות אלו פותרים את הבא אחריהם מפדיון הבן. מסיים רב ירמיה את הראיה, ואיסל כדאי תחימיה לי על דעתך לומר דחיי שוולד בדמות בהמה ראוי להתקיים, הבא אחריו בחור לנחלה מיהווי, האם הנולד לאחר נפל בדמות בהמה הוא בחור לעניין ירושה? והרי נולד אחרי ולד שיש לו קיום, וקיימת האפשרות שירש את אביו בזמן הקצר שהוא חי. ומדוע אם כן מודה רבי מאיר שהבא אחריו הוא בחור לנחלה? אלא בוודאי מוכח מן המשנה הזו שאפילו לרבי מאיר אין ולד כזה ראוי להתקיים, כדברי רב. דוחה הגמרא, אמר רבה לעולם אפשר לומר דחיי, ולד בדמות בהמה ראוי לחיות ולהתקיים. ואף על פי כן הבא אחריו הוא בחור לנחלה, כי שי ניאטם שונה הדבר שם לעניין ירושת בכור דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק חפה לפסוק י' ז', כי את הבכור בן הסנועה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה. יש לדרוש את המילה עונו מלשון הנינות ואבל, וללמוד ממנה, שרק מי שליבו של אביו דווה ומתאבל עליו כשמת, הוא נחשב בכור לעניין ירושה. יצא ולד זה שאף אם הוא ראוי להתקיים ולחיות בכל מקום, אין ליבו של אביו דווה עליו ומותו, מאחר שאינו בדמות אדם. ואם כן, אין להוכיח מן המשנה, האם ולד בדמות בהמה ראוי להתקיים או לא. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חף ב' במסכת נידה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה הראשונה, לרב הבא מנחלקות הנקמה ורבי אליעזר. שאלה שנייה, מפני מה שכבת זרע סותרת בימי זיווה ומדוע אינה סותרת כל שיבה? שאלה שלישית, האם דם יבש מטמא? שאלה רביעית, מה הדין אם אין אדם נימוח אלא על ידי הדחק? שאלה חמישית, המפלת כמין דגים, מה סובר רבי יהודה? והשאלה האחרונה, מה הם כללי ההיקש לשמואל? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי ט"ז במרחשוון תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף חף ב' במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי טוב בחשוון תש"פ, י"ז בחשוון תש"פ, ערב שבת קודש, פרשת וירא. ונלמד כהרגלנו בסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, את דפים חף ג' וחף ד' במסכת נידה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מילה דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לאורה איתה, חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.